שלום רב לכל בית ישראל. בעזרת השם, בימים הקרובים נחוג כולנו את חג הפסח, נשב בליל הסדר בחיק המשפחה. הלילה הזה השונה מכל הלילות. ידוע שכל הלילות הם מצבי הסתרה שיש לאדם, הקשיים שהוא לא חווה ולא מצליח לחוות תענוג מהחיים שלו ומהחיבור עם הבורא. ודווקא בלילה הזה, שלילה מסמל מצבי ההסתר, דווקא בלילה הזה ניתן להשיג גילוי. ניתן להשיג אור גדול. לא רק שניתן להשיג אור גדול, אומר הזוהר הקדוש, שהלילה הזה הוא היחידי שניתן לפסוח בו על מדרגות רוחניות. יש תהליך התפתחות של האדם, שכולל קוף חפי מדרגות, 125 מדרגות רוחניות, מהיותו בעצם עיר פרי יוולד, ממש כמו חמור פרי, אדם נולד, הוא כולו תאוות ויצרים, וחי רק מבחינת הדחפים הבהמתיים שלו, ועד להיות ממש אדם קדוש כמו משה רבנו. אז מאז שאנחנו נולדים ועד ההתפתחות הרוחנית להיות דבקים בשם, יש קוף חפי מדרגות, 125 מדרגות, וחייבים לעבור אותם אחד לאחד. אין דרך לעקוף ואין דרך קיצורים פרט ללילה הזה, פרט לפסח, שניתן לפסוח על מדרגות, ניתן לדלג ולקצר את התהליך. ולכן חשוב מאוד לכל בני ישראל, לכל אחד ואחד מאיתכם ששומע את השיעור הזה, לדעת, להקשיב, להזין ולהבין את הדברים, כיצד ניתן ליישם את חג הפסח בצורה הנכונה, את ליל הסדר בצורה הטובה ביותר, ובכלל כיצד ניתן לצאת משעבוד לחירות בחיינו, לאו דווקא בליל הסדר. אז ראשית, למה אנחנו משועבדים ומהי החירות האמיתית? אז בתוך האדם יש שתי בחינות עיקריות, בחינת אומות העולם ובחינת ישראל. כל אחת מהן מתפצלת ל-70 כוחות. 70 כוחות של אומות העולם זה 70 אומות העולם המציונות בתורה, ו-70 כוחות של ישראל זה 70 נפש שירדו עם יעקב למצרים. יעקב כשירד למצרים, כשיוסף הזמין אותו לבוא למצרים לשבור את הרעב ולהתפרנס מהמלכות, אז הוא ירד ביחד איתו, היו 70 איש. ה-70 איש האלה פרו ורבו ושרצו, ואחר כך הפכו להיות בעצם עם ישראל שהשתעבד אל פרו. אז אלה 70 בני יעקב, 70 בני ישראל, יעקב הוא ישראל. אז זה 70 כוחות של בני ישראל באדם, ו-70 כוחות של אומות העולם. אנחנו גם מכירים את זה בשמות יצרתו ויצרה, או על פי לשונו של בעל הסולם, רצון לקבל ורצון להשפיע. הרצון לקבל לתועלת עצמי, יש לו 70 סוגי תאוות, וזה הדבר שקולה אותי, הוא הדבר שמצמצם אותי, הוא אדם שמצר לי את החיים, וגורם לי לחיות רק על פי חוקי האלטרואיסטיות וחוקי האגואיסטיות, שאני במרכז, ואני הדבר היחידי שחשוב במציאות הזאת, וכל מה שקיים צריך לשרת ולשמש אותי, ואם הוא לא משרת או משמש אותי, אז דינו כאפר הארץ. הוא לא חשוב, אני לא צריך להתייחס אליו, במקסימום אפשר לדרוך עליו בדרך שאני מתקדם. אז זה הדבר הזה שמצר עלינו, מצר לי על הלב לראות את טובתו של האחר, מצר את ידי לתת לאחר, מצר את עיני, מה זה עין צרה, אדם שאינו צרה, מצר לו שהשני מצליח. גם עין צרה, שהעין, מצרים את העין, רואים פחות, רואים פחות את הבורא, רואים פחות את ההשגחה. אז כל המיצרים האלה שדיברנו עליהם נקראים קליפת מצרים. בגדול יש 70 אומות העולם, אבל בכלליות הם נקראים קליפת מצרים. זאת אומרת, זו קליפה שיושבת על הלב ומצרה עלינו מלראות את השני. בדיוק ההפך מישראל שבאדם. ישראל שבאדם, הוא, יש פה שתי תכונות שצריכות לבוא במקביל כדי שהיא תתבטא. מה זה הנקודה הפנימית הקדושה, נקודת ישראל שבאדם? אז זוהי נקודת ישר אל, שאני מיישר אורחותיי עם האל, כשם שיעור החום, יעתר החום. עכשיו, הנקודה הזאת יש בה שני אפיונים עיקריים, אמונה והשפעה. אמונה, כמו שאתם מבינים, שאדם צריך להאמין שיש בורא לעולם, שהוא שולט על כל המציאות בתכלית השלמות, הוא מפעיל את כל מה שקיים בכל רגע ורגע, וכל הפעולות שלו הן פעולות של הטבה גמורה, הטבה מטרתית, וגם אם אני לא חש את הטוב האלוקי, גם אם רע לי בכל מיני סיטואציות או מצבים בחיים, גם אם קשה לי, גם אם אני לא מבין למה קורים דברים מסוימים, אני מחויב בתור בחינת ישראל להאמין שאת הכל עושה הבורא ואת הכל עושה לטובתי. גם אם אני לא מבין איך זה לטובתי. זה האמונה. אמונה זה משום נאמנות. כשאדם נאמן למישהו, אז הוא רוצה לעשות את רצונו. אם אני נאמן לבורא, אני צריך לעשות את רצונו. מה רצון הבורא? הרגע אמרנו, רצונו להיטיב. אז כשם שהוא רחום, גם אני צריך להיות רחום. כשם שהוא חנון, אז גם אני צריך להיות חנון. יוצא מדברנו, כשהאדם מחויב לתלות את האמונה במעשה השפעה. איך אני יודע מה זה השפעה? מה זה הטבע? אז מעשה הטבע מתחלקים לשתיים, והם רשומים לנו במצוות התורה. יש אהבת הזולת, ויש אהבת השם. אדם שפועל על פי חוקי התורה, באופן טבעי הוא הופך את האגואיזם שלו לאלטרואיסטיות. במקום להיות אגואיסט, הופך להיות אלטרואיסט. במקום לחשוב פנימה, הוא חושב החוצה. וזה מטעם שאם אני נאמן למלך, ואני עושה את רצונו, אז אני הופך להיות אדם פתוח. אותו צרות הלב מתהפכת, הלב נפתח. כידוע שהלב פתוח, יש מקום לכולם. אנחנו יכולים לאהוב כל אחד, יכולים לראות כל אחד בעין טובה ולא בעין צרה. האופקים מתרחבים, התפיסה מתרחבת, תפיסת החיים מתרחבת. וזה הבחינת הישראל. אז היא כוללת את האמונה, והיא כוללת את ההשפעה. עכשיו, באופן טבעי הגוף שלנו, כשאני אומר גוף, אני לא מתכוון לבשר, אני מתכוון לחלק הגופני של הנפש שלנו. זה נקרא רצון לקבל, לכלי. חלק היותר רדוד בנפש שלנו. אז הגוף שלנו הוא לא מתנגד לאמונה. יש הרבה אנשים שאין להם שום קשר לבורא. יהודים טובים ומקסימים כשלעצמם. אבל, והם יגידו לך, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני ברור לי שיש אלוקים וברור לי שהוא מנהל את המציאות. אז למה, תשאל אותו, למה אתה לא שומר שבת? אז הוא מתחיל עם תירוץ א' ותירוץ ב' ותירוץ ג' וקופנון תירוצים לתאר את השרת. אבל זה לא שהוא לא מאמין, הוא מאמין. אין לגוף בעיה, אין לה רצון לקבל, היצר רב, בעיה שנאמין בבורא. גם אין לו בעיה שנשפיע. יש המון ארגוני חסד שמשפיעים ועושים מעשים נפלאים. יש ארגונים שמטפלים בבני אדם. יש ארגונים שעושים חייל גדול בלוחמה. לזכויות בעלי חיים. יש ארגונים שפועלים מבחינה אקולוגית על הדומה ועל הצומח. אז אנחנו רואים שהאנשים האלה לא תמיד קשורים באמת לתורה, ולפעמים הם בכלל גויים. גם האמונה מחיה את הגויים. אנחנו רואים שאלף אלפי הבדלות מהיהודי, המוסלמי מוכן, בגלל שהוא מאמין שיהיה לו שכר בעולם הבא, מוכן להתאבד. אז נמצאנו למדים שאין ליצר הרע, לרצון לקבל לגוף שלנו בעיה עם אמונה לבד ועם השפעה לבד. אלא מה? כשאנחנו נחבר אותם כשני צדדים של מטבע אחד, וכשהם באים ביחד במקביל אמונה והשפעה, אז מתבטא הישראלי שבתוכנו, היהודי, הנשמה יוצאת החוצה. ולזה הגוף לא מוכן לתת צ'אנס. הוא לא מוכן לסבול את זה. והוא בא עם תירוצים, והוא קם כל יום מחדש, ולא אכפת לו מה עשינו אתמול ומה הצלחנו אתמול. היום הוא בא ונלחם בנו מחדש. היצר לא מוכן שנחבר את האמונה וההשפעה, כי הוא מבין שזה מוביל למקום שישמיד אותו. השליטה הזאת שיש ליצר הרע, לרצון לקבל עלינו, והיא כל הזמן נלחמת בקדושה, השליטה הזאת נקראת ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. מלך זה עניין של שליטה. מצרים, הסברנו שזה הקליפה שיושבת על הלב ומצרה אותו, לא נותנת לנו להיפתח כלפי הזולת וכלפי הבורא. והמלך מצרים הזה, הפרעו הזה, הוא בעצם בתוכי. פרעו, הסברנו פעמים רבות, זה אותיות הפרעה, אותיות העורף. עורף מנתק בין הראש לגוף, הצוואר מחבר, יש קנה ובשת. אז כל זה בא ממבנה רוחני. זאת אומרת, הפרעו הזה מפריע, להיות עניין של פריעה. פריעה, מסביר שם הזוהר הקדוש, עניין של דווקא גילוי. כשעושים ברית מילה, פורעים את האור, אז הגילוי זה כי הוא רוצה גילוי. הוא מוכן לעבוד את השם, הוא רואה את התענוג שבזה. אבל באמונה, הוא לא מוכן. אז כדי לנצח את הפרעו הזה, שבא לנו נגד הקדושה, נגד האמונה ונגד ההשפעה, ולהשתחרר מהכבלים שלו ומהשעבוד שלו, שהוא בעצם השעבוד של מצרים בחיים שלנו, השעבוד של פרעה, זה שאנחנו משועבדים לתאוות וליצרים שלנו. אז כדי לנצח אותו צריך לעבור שלושה שלבים. א', צריך להכיר בכלל שיש לנו איזה אויב פנימי בפנים. אחרי שאנחנו מכירים שיש אויב פנימי בפנים, צריך ללמוד אותו. דע את האויב, מה הטענות שלו, מה טקטיקות הלוחמה שלו, במה הוא בא אליי. והדבר השלישי זה להשיב מלחמה. בואו נעבור אחד אחד. א', להכיר שיש אויב. תראו, ידוע שמחלה לא מתפרצת ביום אחד. מחלה גופנית מקננת באדם, לפעמים זמן רב. אם האדם מדכא את פעולות הריפוי הטבעיות של הגוף, אז המחלה בסוף מתפרצת בצורה חמורה. עכשיו, אם האדם לא יודע שהוא חולה, לא יודע, מקננת בו איזו מחלה, והוא פשוט לא יודע, אז הוא לא יפנה לרופא לרפואה, כי הוא לא יודע שהוא חולה. אותו דבר פה, אם אנחנו לא נדע, לא נתחבר, לא נבין, לא נשכיל, שיש לנו מחלה, קוראים לה אנוכיות. אנחנו חושבים רק על עצמנו, וזה מפריד אותנו מאחרים. זה פוגע בחיי המשפחה שלנו. זה פוגע בחיי החברה שלנו. זה פוגע בפרנסה שלנו. זה פוגע בנפש שלנו. כל כך הרבה בעיות נפשיות יש שם בדור הזה. פשוט מאוד. כי אנחנו לא רוצים להודות שאנחנו חולים. שאנחנו אגואיסטים. אז קודם כל בוא נצא מתוך הנחה של הכרה בזה שיש לי אויב פנימי. דרך אגב, הדבר הזה הוא נקרא, בכתבי בעל הסולם ובמאמר החירות, זה נקרא החוש השישי. צריך לפתח את החוש השישי, זה נקרא חוש הכרת הרע. שם הוא אומר שכל התורה והמצוות לא ניתנו אלא לצרף, כן, לצרף הכוונה לנקות, כמו שצורף מנקה את הזהב, אלא לצרף בהם את ישראל, שפירושו לפתח בו בנו חוש הכרת הרע. כל התורה והמצוות באות ללמד אותנו שיש בנו את הפרעה הפנימית. כי עד שלא בין לעשות מצוות, לא בין לעשות נעשה השפעה ואמונה, אז פרעה לא מתנגד, הוא יושב בשקט. ברגע שמתחילים שעם ישראל פרה ורבה וגדל, אז פרעה מתחיל לבעוט. היצרה מתחיל לבעוט. אז קודם כל לפתח קצת את חוש הכרת הרע. להבין שיש בנו רע. וההבדל בין אדם מפותח לאדם לא מפותח, זה שאדם מפותח מכיר את הרע שעובד עליו, מתקן אותו. כמה שהוא יותר מפותח, יש לו יותר חוש הכרת הרע. יש אנשים שמתנהגים, השם ישמור, והם בכלל לא מרגישים שהם לא בסדר. אז זה א', זה עניין להכיר שיש בנו אויב פנימי. עכשיו, אחרי שעברנו את השלב הזה, ואני מקווה שאתם איתי, שאתם מוכנים כל אחד ואחד מכם להכיר שיש בו את התאוות ואת היצרים ואת הרצון לקבל את תועלת עצמו, ושאנחנו מאוד מאוד אוהבים את עצמנו. ועד כדי כך שאנחנו מוכנים הרבה פעמים לדרוס אחרים ולרמוס אותם, כולל את הבורא בכבודו בעצמו, כי אם הוא מפריע לי בעצם ליהנות, אז אני יכול קצת לחפף מכאן ולחפף מפה, ובכלל, אז לא לחשוב עליו ממש. זה קודם כל עניין של הכרת הרע, להכיר את האויב הפנים. להכיר בכך שיש אויב פנים. אחרי שהכרנו בזה, בוא נלמד עליו, דע את האויב. כל אויב שנלחם בעם ישראל יש לו קודם כל טענות. אז מה הטענות של אותו אויב? אמרנו שבחינת ישראל זה הכוח של האמונה וכוח ההשפעה שבאדם. אז לפרעה מלך מצרים יש טענה על זה, ויש טענה על זה. כנגד האמונה, אז אומר, כתוב בפסוק, ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו? שם השם נכתב, שם השם שם י' ק' ו' ק', שם הוויה. קום ה' אני אומר ק', כדי לא ליצור את שם השם. אז השם הוויה, שם י' ק' ו' ק', זהו, יש 10 שמות, אומר הזוהר, שלא נמחקים של הקדוש ברוך הוא. הוויה, צבקות, שם שדי. כל אחד מבטא הנהגה מעשרת הספירות. יש הנהגת חסד, יש הנהגת דין, יש כל מיני הנהגות של הבורא. שם הוויה זה הנהגת הרחמים. אז בא פרעה ואומר, מי הוויה שישמע בקולו? מי זה בכלל? מי זה? אולי אין אלוקים כזה. ואם יש אלוקים כזה, אתה אומר שהנהגתו היא מידת הרחמים, הוא שולט פה על הכל, אז איזה רחמים יש פה בעולם? תראה כמה סבל נגלה לכולנו. מי פה לא סובל? כל אחד סובל מכיוון אחר, או שסבל או שיסבול. אבל העולם הזה פשוט רווי בצער ובייסורים. יש גם דברים טובים כמובן. אבל פרעה אומר לך, אתה אומר שהשם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, איזה רחום ואיזה חנון. תראה כמה היהודים סובלים, הבנים שלו, 2000 שנה רק חובטים בהם. אז מה, איפה הרחמים שלו, אם בכלל לא קיים? אז זה כנגד האמונה, שאדם צריך להאמין שהכל מהבורא והכל לטובה. אז הוא אומר לך, איפה הבורא הזה? ואיפה הטובה שלו? מי השם אשר ישמע בקולו? כנגד ההשפעה, אז מה הוא אומר? מה זה עבודת ההשפעה? אדם צריך לאהוב את השני כמו שאוהב את עצמו, ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אומרים חז"ל, עד כדי כך צריך להתמסר לאהבת הזולת, שאדם 80 שנה יעבוד ברוחניות, יקום לתפילות, וילמד תורה, ויעשה מצוות, ויקיים את החגים כלכתם, ויתקן את האישיות שלו והכל, ואת כל השכר יקבל החבר. פרעה אומר לך, תגיד לי, אתה נורמלי? מה העבודה הזאת לכם? מה העבודה הזאת לכם? זה עבודה זרה לטבע האנושי. תראה את כל בני האנוש. כולם דואגים לעצמם, במקסימום דואגים לבני משפחתם. מה אתה עכשיו אומר לי? דואג לאחרים? מה יישאר לך? אתה לא שם לב שאתה היחידי במערכה? מה אתה נדאג לכולם? אתה תקרוס. מאיפה את ההמצאות האלה? מאיפה הבאת את החוקים האלה? זה כנגד ההשפעה. כנגד חוקי התורה, כנגד המצוות, המצוותות אותנו לבורא, שאנחנו עושים את רצונו. אז אמרנו בוא נסכם רק את הדברים. בתוך האדם יש שתי כוחות נפש עיקריים. היצר הטוב והיצר הרע. אנחנו בשפתו של בעל הסולם קוראים לזה הרצון לקבל והרצון להשפיע. הרצון להשפיע הוא בחינת ישראל שבאדם, היצר הטוב. הרצון לקבל, היצר הרע, הוא בחינת מצרים שבאדם. בפסוק, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, יוסף מייצג את בחינת הישראל, ופרעה, מלך מצרים, מייצג את בחינת אומות העולם. פרעה, היצר הרע, יוסף, היצר הטוב. יוסף הוא בחינת הצדיק שבאדם. אז למה המלך החדש הזה לא יודע את יוסף פתאום? המלך הקודם כן ידע אותו. למה המלך החדש, מה חדש בו? אז מה שחדש בו זה שבחינת ישראל, כשהיא פועלת באמונה והשפעה ביחד, יש שליטה חדשה של הגוף שמתחדשת בכל יום ולא אכפת לה מה היה לפני רגע. גם אם הצלחנו לעשות איזה מצווה לפני רגע, בפעם הבאה שנבוא לעשות אותה, הפרוע הזה לא אכפת לו מזה. הוא לא יודע את מה שעשית אתמול וזה לא אכפת לו. הוא פשוט רוצה להרוג ולהשמיד ולהרוס כל מדרגה של השפעה. לכן גם הם ציוו. הרי יש ציווי להשליך את הבנים ליאור. את הבנות היו מחיים. מה זה הבנים והבנות? בן, בחינת זכר, בחינת משפיע. ובת, זה בחינת נקבה, בחינת חיסרון. אז אומר, אם אתה בא לעבוד את השם מבחינת חיסרון, שהשם ייתן לך שכר, ייתן לך עולם הבא, ייתן לך משכורת, ייתן לך זיווג, ייתן לך שלום בית, אז אתה לומד תורה ומוכן לקיים מצוות בשביל הנקבה, בשביל החיסרון, בשביל הנוקבה שבתוכך. אין לו בעיה עם זה, תחיון. אבל אם אתה בא להשפיע מבחינת זכר, מבחינת גבר שמתגבר על יצרו, לפעול פה השפעה והטבה, זה להעמית ביאור, זה להעמית במים. כבר אנחנו נדבר על המים האלה. המים האלה, בכלל המים, זה כנגד זה עשה הקדוש ברוך הוא. יש מים, אין מים אלא תורה, וכנגד זה, יש את המים הזידונים, גם מים רבים. אומר הפסוק, כל השם על המים אל הכבוד הרעים, אדוני על מים רבים. כל השם על המים אל הכבוד הרעים אדוני על מים רבים. אז הרעים את קולו, צעק על המים. מי זה המים הרבים האלה שאלוקים צריך לצעוק עליהם? וגם כתוב, אזי עבר על נפשנו המים הזידונים, ברוך השם שלא נתנה נותר לשיניהם. מי זה המים הזידונים? שהקדוש ברוך הוא לא נתן אותם נותרף לשיניים שלהם? איזה מים יש להם שיניים? מים זה שני השאלות האלה ששואל פרעה. מי השם אשר אשמע בקולו? מה העבודה הזאת לכם? מי? מהם? יוד, מים. מם, יוד, ומה? זה עוד מם. מים. מי השם אשר אשמע בקולו? מה העבודה הזאת לכם? ראשי תיבות מים. המים הזעידונים האלה, לא נקרא שיש להם שיניים, השאלות האלה של פרעה, זה השינונים שלו. הפרעה הפנימי הוא מאוד חכם, כמה שאנחנו חכמים הוא חכם לא פחות. יש לו שינונים. על השינונים האלה נאמר בהגדה של פסח על בארבעת הבנים, על הרשע, רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? הוא שואל את השאלה הזאת, מה כתוב? הכה את שיניו. מה זה הכה את שיניו? מה זו המילה הזאת, הכה את שיניו? אז יש שתי ביאורים, אחד של רשי, אחד של המצולת דוד, שמדברים על הדבר הזה בצורה פשוטה. א', אומר רשי, הכה זה מישון להלקות, מלקות, להקות אותו פשוט, לתת לו מכות בשיניים. והמצולת דוד משלים שם את הביאור של רשי, רשי מצטט מהמצולת דוד, שגם הכה זה החלשה. כמו שכתוב, אבות אכלו בוסר, שיני בנים תיקנה. זאת אומרת, האבות אכלו פרי מקולקל, פרי לא בשל, בוסר, והשיניים של הבנים, הם נהיו כהות, נהיו חלשות, נהיו חולות. אז הכהה הזאת, זה כמו שאומרים על ברזל כהה, סכין כהה, הוא לא חד, הוא לא יכול לעשות פעולה. אז מה זה הכה את שיניו? החלש אותם, הכה בהם, תן להם מכות. איך מכים בפרוע הפנימי הזה, ברשע הפנימי הזה, איך מכים אותו? הוא בא עם המים הזידונים, עם מה העבודה הזאת לכם, כנגד האמונה כמו שאמרנו, ומי השם ישמע בקולו, ומה העבודה הזאת לכם? זה טענות קשות מאוד. כל אחד חווה אותם, מי שרוצה לעשות באמת עבודה של קדושה, חווה את היצר הרע שכל הזמן תובע הנאה עצמית. אז אלו הטענות של פרעה. הישראלי יש לו אמונה והשפעה, פרעה בא בטענות, האויב בא, הכרנו בזה שיש לנו אויב פנימי, הבנו את הטענות שלו, הוא בא אומר, מה העבודה הזאת לכם ומי השם אשר אשמע בקולו? ועכשיו בואו נראה דרכי הפעולה שלו, מה טקטיקות הלוחמה של האויב. אז כתוב לנו בסיפור יציאת מצרים, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, והם הראו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. אז יש פה ארבעה דברים שונים. הם הריד אותם בפרך, בחומר, בלבני ובעבודת השדה. מה זה ארבעת הדברים האלה? קודם כל בוא נלך על עבודת השדה. השדה, לפי הזוהר הקדוש, זוהי כנסת ישראל. שדה חקל תפוחים, השכינה הקדושה. כנסת ישראל, כל אחד מאיתנו, הוא נשמה. כל הנשמות ביחד מצטברות להיות כנסת ישראל, היא כונסת את הנשמות, ובחיבור אנחנו כונסים את האור של הבורא, מתחברים איתו. כמו כיסא, משם התכנסות, כיסא הכבוד. אז כנסת ישראל, כמו שיש בשדה הרבה מאוד עצים ואילנות, וכל אחד מוציא פרי אחר, יש לו תכונות אחרות, אז ככה לכל אחד מהנשמות שלנו יש יכולת מאוד אינדיבידואלית להשגת הבורא. וכל אחד נצרח, וכשם שדעותיהם שונים, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. כמו שהפרצופים שלנו שונים, גם הדעת, החיבור שלנו עם הבורא שונה. כל אחד יכול לחוות את הבורא האחרת, ואף אחד לא יכול לעשות, להחליף את השני. כל אחד הוא אחד, יחיד ומיוחד. והוא נצרח למציאות. והמקום שאתם נמצאים בו, המקום הכי טוב שיכול להיות. כי רק אתם יכולים לפעול מאותו מקום. עצם העובדה שאתם אחד צופים בשיעור הזה. ורוצים להתפתח רוחנית, הדבר הזה הוא מתנה ופרס מהבורא, זה רצון אלוקי שניתן לכולנו. יש אנשים שלא רוצים אותו. הוא לא מעניין אותם פשוט. אז אותו שדה, אותו כנסת ישראל, לא רק שהיא כוללת את כל הנשמות, היא גם כוללת את עבודת השדה. זאת אומרת, העבודה של הנשמות. מה צריכים לעשות הנשמות? מה צריכים לעשות הנשמות? אמרנו, אמונה והשפעה. כי אותה עבודת הקודש, היא בעצם מביאה את הנשמות לתכליתן הנרצה, שזה דבקות בשם. עכשיו, מה הבעיה? כשאדם רוצה לעשות את הפעולות האלה, מצוות, השפעה, אמונה, רוצה להקים שכינתה מהאפרה, מה הוא מגלה? מה הוא מגלה? שהשכינה באפר. שאין לה עבודת השכינה, אין לה עבודה הזאת של אהבה והשפעה ונתינה, אין לזה שום חשיבות, זה כמו אפר. כבר דורכים עליו, לא אכפת לנו ממנו. ככה זה חשוב אצלנו, העבודה הזאת של הבורא. מי בכלל חושב על הבורא במהלך היום יום? מי בכלל עסוק בשני? אנחנו חושבים על עצמנו. הדבר הזה הוא לא חשוב. השני חשוב לי, אם אני יכול להשיג ממנו איזה תועלת. אותו דבר גם הבורא. אם הוא יכול לספק לי כל מיני מצרכים שאני צריך בחיי, אז אני מוכן לראות אותו. אבל אם הוא לא מספק, אם יש משהו אחר שמספק לי תענוג יותר גדול, אז נלך לתענוג השני. אז זה בכל עבודת השדה. שהם עינו אותם בעבודת השדה. איך הם עינו אותם בעבודת השדה? כתוב בחומר ובלבנים. מה זה חומר ולבנים? חומר זה מלשון חמור. וגם מלשון חומריות. נתנו להם טעם גדול בחומריות. שכנעו אותם שכדאי להם לעבוד. שכדאי להם לעבוד את עצמם. שוב, אני מדבר על הפרוע הפנימי שמשכנע אותי. ומה זה חמור? אז הוא אומר לי, תקשיב, כל העבודה הזאת של השפעה ונתינה, זה לאנשים גדולים, זה דבר חמור, רציני ונכון, אבל זה לקדושי עליון. מה לך ולזה? אנחנו אנשים פשוטים, תראה איפה אתה מונח. אתה, מה שמתאים לך זה עניין של קבלה, תדאג לעצמך. תחשוב על עצמך. על האהבה עצמית, הוא נותן לנו לובן. זה בלבנים. זה דבר טוב ונקי וראוי. תדאג לעצמך. לא תדאג לעצמך, מי ידאג לך? זה חומר ולבנים. גם לבנים זה מלשון הבנות. לבנה זה מלשון הבנה. שהוא נותן לי הבנות שגויות על הדרך השם. מה זה בפרח? פרח הוא חזל פה רך. לשון רכה תשבר גרם. יש לשון רכה של קדושה, שאפשר לקרב את האנשים אלינו. ויש לשון רכה דתומה. שזה הלשון הרכה של מצרים. שהיא באה ואומרת לאדם שצריך, דברים מושכים את הלב, בעדינות, תעשה רק משהו קטן. אחר כך מושך אותו למשהו קצת יותר גדול, אך יותר גדול, עד שבסוף מפיל אותו מכל המדרגות. יש פסוק שאומר, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. בית יעקב זה הבנות. אז כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבית ישראל, לבני ישראל, הבנים תגד. אז חז"ל דורשים שאמירה היא דבר קשה. כתוב, האחים אומרים ליוסף, דיבר האיש איתנו קשות, ויתן אותנו כמרגלים, דיבר קשות, דיבור זה קשה. אז כל אמירה זה דבר קשה, וכל הגד זה דבר רך. לכן ההגד הוא אל הבנות. כן? תגיד לבני ישראל, סליחה. כל דיבור זה דבר קשה, אמירה זה דבר קשה. נחילה, התבלבלתי. לפי שאמירה היא רכה ודיבור הוא קשה. אמירה היא רכה ודיבור הוא קשה. אז הוא מדבר איתנו באמירה רכה. והאמירה הרכה הזו, כה תאמר לבית ישראל, היא דווקא לבית יעקב, דווקא אל הבנות. בית יעקב זה הבנות, ובני ישראל זה הבנים. אז תראו, כה תאמר לבית יעקב, עם האמירה הרכה הוא בא דווקא לנקבה שבאדם, לרצון לקבל, לתכונות האהבה עצמית. הוא בא ואומר, תדע קצת לעצמך, בסדר, תלך להתפלל, אבל לפחות תתפלל שיהיה לך חיים טובים. תלך להתפלל, אבל לפחות שיראו שאתה הולך להתפלל, שיתו לך כבוד. אתה רוצה לעזור פה למישהו? אין שום בעיה. מה תקבל בעבור זה? אל הנקבה, אל החיסרון, בא בלשון רכה ועדינה ולאט לאט מושך אותם. אז הסברנו שיש את הישראל שבאדם, שהוא פועל מבחינת אמונה והשפעה. הסברנו שיש את המצרים שבאדם. שהם הפרעו שלהם, המלך של מצרים, של הרצון לקבל, שיצר הבא ואומר, מה העבודה הזאת לכם? ומי השם אשר שמע בקולו, כנגד אמונה והשפעה? שניהם נקראים מים, המים הזידונים, שזה השינונים של האדם, כל התהיות וההתלבטויות של האדם. ודרך הפעולה של היצר הרע, זה בפרח, בפרח, הוא משכנע אותנו בעדינות. בחומר ובלבנים, אומר לנו על השפעה זה חמור, ועל הקבלה זה דבר לבן וטוב ורצוי. וכל עבודת השדה, כל עבודת הקדושה, הוא נותן לנו טעם שזה לא שייך. עכשיו, אחרי שלמדנו ככה את כל הדברים האלה, יש לנו הכרת הרע, ואנחנו מבינים שיש לנו על מה לעבוד על עצמנו, לפחות קצת. ואנחנו מבין כמה היצר רע זה תוקף אותנו כל פעם שאנחנו באים לעשות באמת עבודת הקדושה. צריך להשיב מלחמה. ובזה נסיים את השיעור. איך נשיב מלחמה ליצר הזה שהוא כל כך חזק? וכתבו כבר חז"ל שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לאמיתו. ואלמלא הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אין לו לאכול לו. זה במסכת סוכה, זה גמרא מפורשת. אם היצר רע זה כל כך חזק, שאם לא הקדוש עוזר לי, הוא ממית אותי בכל יום. איך אני יכול עליו? התשובה היא שאנחנו צריכים כיסופים לקדושה. אנחנו צריכים להיחשף אל הקדושה, לרצות את הקדושה, לחשוף לקדושה. איך כוספים לקדושה? מאיפה אומרים רצון כזה? הרצון הזה מגיע משלושה גורמים שצריכים לבוא ביחד. סופר, ספרים וקבוצה. סופר זה רב חי שהוא הרבה לפניי בדרך, ויכול להראות לי את הדרך. סופרים זה רבנים שכבר נפטרו, מהתורה, הגמרות, המשניות, ועד כתבי חז"ל האחרונים, כמו בעל הסולם שממנו אנחנו לומדים, זכר צדיק וקדוש לברכה. וחברה זה חברים שרוצים את אותו דבר, והולכים אחרי אותו רב ולומדים אותה ספרים. אז החברה הזאת תלחץ עליי, ותיתן לי ערכים וחשיבות בהשפעה ונתינה. ספרים האלה ילמדו אותי אמונה. הרב האמיתי יכוון אותי לכיוון הזה בכל פעם שאני אתקשה בבעיה. וכל הדברים האלה יכולים לתת לי רצון וכיסופי לקדושה. והרצון האמיתי, החיסרון האמיתי מולי תפילה. וזה מה שכתוב, שאיך נגלו בני מצרים, אחד מסימני הגאולה, ממזרזי הגאולה, ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה. הם שיבעו אל האלוקים, מתוך עבודת השדה. מתוך העבודה שהוא רצו לעבוד את אלוקים ולא הצליחו, הגיעו לממתת שערי תומה. אז אנחנו צריכים לצעוק לקדוש ברוך הוא, לבקש אותו, לדרוש אותו. ואז הוא בא ומושיע אותנו. ואז נגיעה הגאולה. וזה הדבר הכי חשוב בחיים. בנימה אישית ככה אני רוצה להגיד. אנחנו באנו לפה במטרה אחת ויחידה. וזה לחזור חזרה לבורא. התנתקנו ממנו וצריכים לחזור אליו. ואם אנחנו לא נחזור אליו בחיים האלה, לצערי הרב נחזור לפה עוד פעם ונעבור עוד 80 שנה. ונתקדם עוד צעד אחד. ואם לא נצליח עוד פעם, נבוא לפה עוד פעם. נעשה את התהליך, ונתקדם עוד צהליך. ובדרך הזאת ניתן לפסוח על כל הצעדים האלה, ולעשות את זה בפעם אחת, להגיע אל אורו יתברך, מבחינת גמר תיקון הפרטי של האדם עצמו, גמר תיקון הכללי של כל הנשמות, יש לזה את התהליך שלו. אבל כל אחד ואחד מאיתנו, על ידי הערכה, הוקרה, הרמה על נס של השני, שהוא החשוב, הוא היקר. בדעתו דווקא צריך להתחשב, אפילו שהיא נגד דעתי. וזה אחת המטרות בפסח. לדעת להכיר, פרט לה כמובן, לכל ההלכות, הטכניות שצריך לעשות, צריך לראות את הטוב שבכל אחד ואחד. וזו הזדמנות יקרה. שאנחנו רואים בני המשפחה שבאופן טבעי אנחנו מרשים לעצמנו להיות מי שאנחנו, אז נכון שאחרי ארבע כוסות כולן, אנחנו אוהבים את כולם מאוד, אבל צריך באמת לפתוח את הלב בערב הזה. וכמה שנפתח את הלב יותר, נגיע לגאולה מהר יותר. וזה ערב מסוגל מאוד. אף על פי שזה לילה, ניתן לראות בו את האור. אני מאחל לכולנו שנגיע לגאולה במהרה, ביחד ובהצלחה. חג כשר ושמח לכולם.